שלום וערב טוב לכם, נפתח תחילה עם כתבנו אבי רבינה ברחוב הקבלן בירושלים, שם יש כבר עשרות תומכים שבאים לתמוך ברב אריה דרעי, אבל לא פחות גם כלי תקשורת.
כן, שלום, אפשר לומר למעלה מ-200 איש כבר נמצאים כאן ברחוב הקבלן 28, במקביל למאות אנשים שבאו לתמוך באריה דרעי, או יותר נכון להביע מחאה נגד שופטי בגץ ונגד החלטתם. אפשר לראות בזה אחר זה את שרי וחכי ש"ס נכנסים כעת לרחוב הקבלן, לביתו של אריה דרעי. נאמר שבחדר אחד מתקיימת פגישת ראש הממשלה נתניהו עם אריה דרעי, נכון לעכשיו, כבר 40 דקות הפגישה בין השניים נמשך. לא מדובר אבי בעוד איזה ביקור תנחומים או חיזוק, לזה יהיה זמן אחר. כרגע מדברים על התרחישים הפוליטיים האפשריים. נאמר שבדקות האחרונות הצטרף עורך דין רבליו, עורך דין של הליכוד, לפגישה הזו, מה שמלמד על אופי הפגישה. מנסים לנסח כבר עכשיו תרחישים פוליטיים אפשריים שיקרו בימים הקרובים. ונאמר שבחדר נפרד מחכים שרים וחברי הכנסת משס, כולל נציגים ברשויות המקומיות, בעיקר מעיריית ירושלים, שמחכים לתחיל תחילת העצרת הזו, מפגן התמיכה באריה דרעי. רחוב הקבלן חסום לתנועה משני הכיוונים, כוחות גדולים של אבטחה ושבק נמצאים כאן בגלל בור של בנימין נתניהו, ובעיקר לקראת ההמונים שיגיעו לכאן בשעה הקרובה. בהחלט ערב עמוס לפנינו, והכל אבי בלי תכנון מיוחד, הכל מהרגע להרגע. אני חושב שאנחנו, אמרת אני מאשים שתיים, אני חושב שאני מאשים שתיים יהיה דרמטי הרבה יותר ממה שראינו בעבר.
אבי רבינה, אנחנו נשוב אליך בהמשך, תודה בשלב הזה. עורך הדין אבי בלום, פרשננו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אף אחד לא הופתע מההחלטה הזו, אבל כן הופתענו משלל הנימוקים שכל שופט מוסיף ומנמק לפסילה של הרב אריה דרעי, למעט השופט אלרון, שבדעת יחיד לא אישר את היותו שר, אלא אמר שהוא צריך לחזור לבחינה מחודשת ליושב ראש ועדת הבחירות.
תראה, מה שבעצם השופטים עשו, כשהעיניים שלהם היו נשואות לכך שדרעי והקואליציה הצהירה שהיא תנסה להתגבר על פסיקת הבגץ, הם גם נעלו את המנעול הזה שהוא לא יוכל להיות שר, ואת המפתח הם זרקו לים, ואני אנסה להסביר מדוע. הם הלכו על מגוון עילות. בעניין של עילת הסבירות הם העלו מהעוף גם את הרשעות העבר, למרות שיש את תקנת השבים, וחיברו את זה להרשעה האחרונה שהייתה בבית המשפט בהסדר. ועל זה הם הוסיפו שטק שיפוטי ומניעות, שזה אומר בעצם שאם אתה אמרת משהו בהליך אחד ועל סמך זה התקבלה החלטה, אתה לא יכול אחר כך לטעון אחרת בהליך אחר. ונסמכו על דברים שדרעי אמר לפרוטוקול בדיון, למרות שכולם ידעו, הרי הוא התראיין אחר כך וגם אמר, כולם ידעו שהולכים
להתקע. אבי, אני רק יוסיף שאלה אחת קשה לעניין הזה, כי גם אם באמת השופט והפרקליטות שחתמו על הסדר טיעון היו בטוחים שהוא פורש לצמיתות מהחיים הפוליטיים, איך הם לא הרימו דגל אדום כשהוא התמודד שוב בבחירות האחרונות?
היו צריכים להגיד שיש כאן ביזיון בית משפט.
היו צריכים להגיד, תקשיבו, הפרת הסדר טיעון, והם שתקו חודשים ארוכים. וגם מי שעתר לבית המשפט האבי זה לא הפרקליטות, זה התנועה לאיכות השלטון. כלומר, הם מבחינתם עד עכשיו לא הרערו על הסדר הטיעון הזה. נצרף לשיחתנו את יעקב ריבלין. יעקב?
כן, אבי?
כן, אנחנו שומעים אותך, יעקב.
אתה שומע אותי? תראה, אני חושב, כן, בניגוד לדעתו של אמיתי המלומד, כמו שאומרים, תראה, אבי אמר, אלא כאן טענה מאוד קשה, אם הדרעי התחייב בפני בית המשפט לפרוש, איך הוא יכול בהליך אחר לומר אחרת, והוא העלה את ההשגות שלו. אני חושב שיש כאן מה שנקרא משקל מצטבר, והמשקל מצטבר זה מתחבר לחוסר הצבירות. השופטים אמורים בעצם ככה, לא סביר לנו שאדם עם שתי הרשאות יכהן כשר, ומוסיפים למוזניים גם את העניין הזה של הסתירה בין מה שאומר בשתי בתי המשפט, ושכאילו מתחייב להתרוש מחרים פוליטיים. על זה לבד, על הסיבה האחרונה לבד, הרי פוסטים אותו. אבל כל זה נכנס להם המתחוש של חוסר סבירות, לא סבירות שאדם כזה יהיה ראש הממשלה. יש סליחה, יש
סליחה. אבל יעקב, מה שהם עשו...
ככה אני מבין את פסק הדין.
כן, אבל מה שהם עשו, הרי הם באו לנעול כל אופציה של תיקון. כי אם עכשיו ילכו, נגיד להליך, שהוא יארך חודשים, של ביטול עילת הסבירות, אז הם יגידו, אבל יש כאן גם השתק שיפוטי, ויש כאן גם את הצוות, או למשל יגידו, אז הם מכאן עולה הבאה, וזה לא רטרואקטיבי. זאת אומרת, הם שמו, הם הרימו כאן כמה עילות, כדי שיהיה מאוד מאוד קשה להפוך את ההחלטה הזאת. ולכן לדעתי ההחלטה הזאת התעכבה, הם עשו את החושבים שלהם גם, ובמקביל, אגב, ומה שאתה אומר זה גם נכון, ובמקביל הם שמו גם במרכז את עילת הסבירות, וכאן מאוד נוח לבגץ, יריב לוין כפה עליהם משחק, אבל הם היום אמרו, אנחנו את המשחק הזה מעדיפים לשחק במגרש של דרי, כי במגרש הזה נוח לנו להגיד, הנה אנחנו נלחמים בממשלה שרוצה להכניס, ככה הם מגדירים את זה, עבריין מורשע לממשלה, ואנחנו אלה שעומדים בפרץ, למרות שאנחנו יודעים שזה רחוק מהאמת, התיאור הזה. ולכן, בגץ בעצם, הסיפור הזה של דרי שיחק לידיהם, ואני לא יודע אם בדיעבד, לוין לא גרם כאן נזק לאריה דרי, וכבר דיברנו על זה, בכך שהוא הצמיד את הרפורמה שלו להליך השיפוטי של דרי.
אבי, אבל אתה תסכים איתי שאם זה היה רק השתק השיפוטי לבד, הם לא היו פוסלים אותו?
העילה המרכזית, עילת הסבירות. וזה העילה, היא נסמכת על סבר ההרשעות, ככה הנשיאה בעצם איזו שהתגלה, על סבר ההרשעות בעבר.
מה שנקרא אצלנו בשפה התלמודית, חזי להצטרופי. לא סיבה מרכזית, אלא שמוסיפה ומעצימה את הטענה הראשונה, אבל אתה גם צודק, שאם יבואו לתקן את זה, הסיבה השנייה יכולה פתאום להפוך לסיבה המרכזית. עכשיו, אנחנו, אם כאן אנחנו מדברים על זה, אנחנו...
אגב, עוד מילה, ההשתק הזה, גם אם ילכו למודל, נגיד, של ראש ממשלה חילופי, נניח שילכו על המהלך הזה, כל הממשלה מתפטרת, הולכים לאי-אמון קונסטרוקטיבי, משביעים ממשלה חדשה, ודרך ראש ממשלה חילופי, שבפועל הוא אמור להתמנות בחודש האחרון, תעלה הטענה, תנועה לאיכות השלטון תרוץ לבגץ ותגיד, אבל יש כאן גם את המיניות ואת ההשתק, שעל זה זה לא מתגבר.
כן, אבל כמו
שאמרו... בקיצור, הם שמו כאן מכשולים רבים.
נכון, אבל אבי, אבל על השתק לבד לא מפגיעים ראש ממשלה חלופי, אבל אני רוצה ברשותכם, כבר העליתם את הנושא הזה, לא הייתי נוכח בתחילת השיחה, כל הנושא הזה לדעתי הוא רעיון של עיוויים. א' קום חייב להקים של החדשה ולפתוח הסכמים קואליציוניים ולהציע מחדש וכל הוויכוחים שצצו יעלו פתאום באוב, הרי ההסכמים פה נחתמו בשנייה האחרונה וכל אחד יש לו טענות והשגות. יעברו למנות ממשלה מחדש, כל השיחה הזה, בסדר הפיוב הזה יצוף מחדש, זה רוצה את העמותה הזאת וזה רוצה את העמותה היא. ודבר נוסף אני שואל אתכם, איך זה יצטייר בציבור? שיש ממשלה, אבל לא נדבר לציבור שלנו שלא אכפת לו מכלום. איך זה יצטייר בציבור שבראשית הממשלה עומדים שני אנשים? אחד שכבר הורשע פעמיים, ואחד שעומד לפני שלושה כתבי אישום. איך זה יראה בעולם, איך זה יראה בישראל, זה ייתן רוח גבית חזקה מאוד למתנגדי הרפורמה המשפטית. מה גם שכל העניין הזה של לתקן את עילת הסבירות רק בגלל דרי, עלול לצבוע את הרפורמה המשפטית, שהיא דבר שהרבה אנשים מאמינים בו שהוא נכון כשלעצמו, להפוך את זה לעוד איזה קוניוקטורה פוליטית שבאה להציל מישהו. לכן במשחק
אני השחמט מה שנדע הזה, לי הערב...
כן, השופטים נוקחים כן, כמעט בבקשה. מעט הייתי אומר. לא, אני מסכם...
תראה, לפי מה שאני יודע הערב, יש תאום מלא בין ראשי סיעות הקואליציה וכבר הייתה שיחה, ואתה תראה שהם ינסו לברוח מהמגרז הזה של בגץ, ולא להיחבר בין הרפורמה של לוין לבין הסיפור הזה של דרי, תראה, אני רק רוצה להזכיר שב-96, אולי אחת הקדנציות הכי משפיעות של דרי, בקדנציה הראשונה של נתניהו, דרי לא היה שר, הוא היה שם ראש ש"ס, אז הוא היה בהליך משפטי, אחרי הלכת דרי פנחסי שהוא נאלץ להתפטר מממשלת רבין, הוא ניהל את ש"ס כחבר כנסת. זאת אומרת, הוא היום לא במצב שאומרים לו תורחק מהחיים הפוליטיים. אז השאלה אם הוא יהיה שר או לא יהיה שר, אני חושב אבל עוד נקודה אחת, שבניגוד לכל מה שאומרים לנתניהו, יש אינטרס עליון, שמהאירוע הזה בסוף דרי ישב סביב שולחן הממשלה, כי זה יהיה סימן לבאות, כל סניירי, כל אדם ידע, אם דרי בסוף יהיה שר, שהממשלה בקדנציה הזאת יודעת בכיפופי הידיים, לכופף את היד של בגץ, גם אם הולך עם החלטה. ובשביל זה ניסוי כלים, כי הפעם הבאה שיעשה בזה שימוש, יהיה איכשהו בתיקי נתניהו. לכן לדרי יש אינטרס כאן למצוא איזה, לנתניהו יש אינטרס למצוא איזושהי קונסטלציה. אני יודע שגם בשישי, ואחר כך דרי אמר שאנשי ש"ס לא סתם אמרו שהתוצאה ידועה מראש. בשישי הם ישבו ממש עד כניסת השבת, נתניהו, דרי ולוין, דנו בכל התרחישים, יהיה מעניין לראות מה הם יעשו ממש ביממה הקרובה, מה תהיה התגובה שלהם.
אני רוצה לעלות פה לדיון של נושא שלא דיברו עליו, אני שואל, מה יקרה, כאילו איזה אסון יקרה לעם ישראל אם דרי ינהל את התיקים האלה מבחוץ? הרי זה אנשים שלו, הוא שולט בהם, הוא קובע כל מילה, גם עכשיו...
יעקב, ונראה לי שאולי בכל השיח הזה, מי שולט ולא שולט, אנשים בעצם לא מבינים את מהות העניין. מהות העניין זה לא האם אריה דרי יהיה שר עם המשכורת של שר ובתפקיד שר. מהות העניין זה שוב ניסיון של בית המשפט העליון למצוא דרכים על לא דרכים כדי לנסות ולעגל את כל מה שרק אפשר, כדי לצאת עוד פעם נגד, במקרה הזה אריה דרי, אבל נגד הקואליציה הזו.
באמת ויציב, ואתה צודק בכל מילה שאתה אומר, אבל להצמיד את ההתמודדות מול בית המשפט, כולל הקריאות הקיצוניות, לא לקיים את צו בג"ץ, או למצוא כל מיני טריקים, זה מכתים את הרפורמה המשפטית. את הרפורמה המשפטית
כנראה שאין ברירה, יעקב, כנראה שאין ברירה. יריב לוין מדבר על הרפורמה המשפטית הזו 20 שנה. זה לא התחיל בגלל דרי, אבל הנה הגיע עיתוי.
וגם הימין איתו, על מלא. הימין איתו, התחושה היא...
כן, אז השמאל גם בלי פרשיית אריה דרי.
יאיר לפיד, יאיר לפיד נהדר מהפגנות. זה חיות נגד ביבי ולוין, זה ארון ברק.
והשמאל ש... יעקב, השמאל שכמו שאתה אומר, יוציא לעז אל הרפורמה הזו, היה עושה את זה גם ככה, בלי קשר לסיפור דרי.
אני שואל, יש פתרון קונסטרוקטיבי אמיתי שדרי חוזר לממשלה, חוץ מאשר לא לצאת לצו בג"ץ?
לא נראה כרגע דרך משפטית.
אז אם אין דרך משפטית, צריך דרך ציבורית, צריך לתקוף את הבג"ץ בכל הכלים שעומדים על הפרק, ועילת הסבירות והכל בלבטל, להמשיך את הרפורמה בכל הכוח, אבל להעביר את זה בתוך שבוע, כדי שדרך יוכל לחזור, או למנות אותו כראש ממשלה חלופי, אני אומר, חברים, תירגעו רגע, כשהמדינה, שאז תמשיך לשלוט בממשלה ובכל, גם אם השר דרך יחכה, זה שיחכה כמה שבועות בחוץ, לזה אני מתכוון. אני לא חושב שהוא צריך...
אני אומר שאם בסוף, יש כאן משמעות מעבר לזה שהוא יהיה חבר כנסת או ינהל מבחוץ. אם במערכה הראשונה של הממשלה נגד הבג"ץ, כשכל הממשלת הימין התייצבה לימינו של דרי, כשזה נאמר לפני ואחרי הבחירות, שהוא עבר חוק יסוד, שתוקן חוק יסוד במיוחד, ואם בסוף הסיבוב הזה בג"ץ מנצח, זו תהיה קריאת כיוון לכל המערכה. כי יבינו שבסוף הממשלה יכולה לחוקק ולהגיד ולהצהיר, אבל בסוף הבג"ץ אומר את המילה האחרונה. ואת זה כולם מבינים, לכן אנחנו נראה כאן, לא יודע אם זה יצליח בסוף, אני מסכים שנקודת המוצא היא שיהיה קשה מאוד להחזיר את דרי לשולחן הממשלה. אבל כשנראה כאן מאמץ, השאלה היא, אז מה יקרה אם? זו שאלה שהיא מתעממת קצת, בגלל שהמשמעות תהיה שבג"ץ מצליח לכופף את הממשלה בקרב הראשון, ואי אפשר לנתק את זה מהרפורמה. כמה שינסו לממשלה אולי יש לי לנתק, אבל כולם מבינים שזה תלוי אחד בשני.
אבל אני מציע זווית הסתכלות אחרת. אני אומר, תעבירו את הרפורמה ותנו גז באופן מלא, אבל תנתקו את זה מההקשר הספציפי לדרי. הרפורמה הזאת הייתה צריכה להיות לפני 15 ו-20 שנה, והממשלה הזאת קמה כדי ליישם אותה. אבל אם אתה לוקח את כל הרפורמה...
כן, אבל השלב הבא תהיה שבג"ץ יפסול גם את הרפורמה. כמו שהוא פסל עכשיו, הוא פסל חוק יסוד, הממשלה הלכה.
אז מה אתה מציע?
אז לכן, אם עכשיו הממשלה תוכיח שלמרות הפסילה של בג"ץ היא יודעת להתגבר עליה, אז זה יהיה קריאת כיוון להבא. אבל אם עכשיו בג"ץ יראה, אתם יכולים לחוקק מה שאתם רוצים, אנחנו נחליט, אז זה גם תהיה קריאת כיוון.
אבל מה, אני מניח שאתה כמשפט, אני לא מציע לממשלה לא לקיים את הוראות בית המשפט, אחרי תיכנס פה לאנרכיה, או שאתה אומר שזה גם כיוון.
לא, אני אומר אבל שאפשר, אני מניח, אתה יודע, יושב עכשיו עורך דין רביליו, הצעה למשל של ראש ממשלה חילופי, אני מניח שהיא הצעה שתהיה על השולחן. להגיד לך שזה בסוף יתממש, אז אנחנו גם לא חשבנו לפני שבועיים, שיריב לוין יעלה להתקפה כזאת, חיו תעמוד מנגד, תעמוד מנגד, בנאום, עם טקסטים כאלה לוחמניים, ונגיע, אף אחד לא חשב שנהיה בסיטואציה הזאת, פחות מחודש אחרי הקמת הממשלה, אז בוא ניתן צ'אנס, ונראה מה האופציות שמונחות על השולחן, אבל להרים ידיים באותו ערב, שבו ניתנה החלטה, אני חושב שזה האופציה הקלה, אבל קצת מבישה, בגלל שהמשמעות תהיה, שהימין חוזר לאותו תהליך, מ-77 שעולה לשלטון, מצהיר הצהרות, מעביר חוקים, אבל בסוף יש בעל הבית אחד שהוא בג"ץ. זו תהיה המשמעות של הערב הזה.
ואתה בטוח, אבי, שבג"ץ לא יפסול גם ראש ממשלה חילופי בטענה שלא סביר שמישהו הורשע להיות זה, כשהגעת לעילת הסבירות, אז אתה יכול בעצם לעשות הכל. מה תגיד, גם ראש ממשלה חילופי זה לא סביר.
תשמע, יש שתי אפשרויות, או לא להיכנס לקרב. לא, אבל תראה, יש שתי אפשרויות, או לא להיכנס לקרב, או להיכנס, כשאתה נכנס לקרב, אתה לא יכול מראש להרים ידיים. נכנסו לקרב הזה מול הבג"ץ, שמו לשולחן גם את המינוי של דרי, הלכו עם זה לבחירות, העבירו חוק יסוד, לא צריך להרים עכשיו ידיים. להגיד לך שבסוף הם יפסידו או ינצחו, זו שאלה, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שגם על זה מדברים היום, כי הם מבינים מה תהיה המשמעות.
טוב, ורק באמת, אתה יודע, גם למאזיננו, וגם לעשות קצת, להכניס את הדברים לפרופורציות, כולם מדברים עכשיו על בגץ ודרי, והוא לא יוכל להיות שר, ועבר פלילי. אני היום, ככה בארבע אחר הצהריים, שהתפרסם מה שהתפרסם בהחלטת בגץ, לא קראתי את פסק בית המשפט העליון, קראתי שוב את הסדר הטיעון שנחתם עם הרב אריה דרי לפני כשנה ב-2022. ואתה קורא שם את הסדר הטיעון, מתוארות העבירות וחלקו של הרב דרי בפרשה הזאת, אתה באמת תופס את הראש ואתה אומר, זה סיפור שיכול להיות לכל אחד, לכל אזרח, ויכול להיגמר בשיחה ובמסע ומתן עם שלטונות המס. בסך הכל יש 100,000 שקל שלא דווחו, דווחה עסקה במסגרת 700,000 שקל, והיה צריך לדווח עליה 800,000 שקל. אבל בגלל שאחיו של הרב אריה דרי דיווח רק על 700 ולא על 800, רשויות המס לא יכלו לעמוד כראוי את גודל הנכס, ולכן המס שבח שהם הטילו היה מופחת בשיעור שהוא היה צריך להיות מוטל. כותב השופט, מעשיו היו פסיביים, הוא לא לקח בכך חלק, ובחלק מהדברים אף הוא לא ידע. מוסיף השופט שם וכותב, בהסדר הטיעון, בוודאי שלא הייתה לו כל כוונת רווח מהמעשה הזה, ובברור שגם לא הרוויח באופן ישיר או עקיף מהמעשה הזה. ואחרי כל זה אתה אומר, תראה לאן הגענו. מסיפור כזה, תראה לאן הגענו, חוסר פרופורציות בעליל.
את המשפט שמתנהל נגד נתניהו, כשכל צד מוצא מהדיונים את הטקסטים שנוחים לו, וכאן שופטי בג"ץ היום בצד אחד. אגב, הייתה פה טעות בטקסטים שדרי אמר, צריך להגיד בדיעבד, זה חוכמת הבדיעבד, אבל נבות טנצור, שהוא אחד עורכי הדין המוכשרים שיש בתחום הפלילי, צריך להגיד לו, אל תגיד את הטקסטים האלה, תגיד, אני הולך לעסקה, אני מתכוון לחזור, אני פורש לקדנציה הזאת, אני אחזור אחר כך, במסלול שלך צחי הנגבי בעבר, זה קשה לי, זה לא פשוט, אבל זה חוכמת הבדיעבד, ואני לא יודע אם זה היה עוזר גם, כי אנחנו רואים גם שהם סיימו את המטרה, היו מוצאים מילות אחרות.
חברים, אני רוצה להזכיר קצת היסטוריה בהקשר הזה. בשנות ה-70 פסלו את אהרון אבוחצירא מלכהן כצר וגמרו לו את הקריירה הפוליטית, גם את החיים הציבוריים, בגלל 50 לירות שהוא לקח הלוואה מקופת צדקה ולא החזיר, חיפשו אותו כמה שנים, ובסוף, אתה הזכרת אבי 100,000 שקל, אז את אבוחצירא, שגם היה ספרדי מייסד התנועה המזרחית הראשונה, פסלו על 50 לירות ארץ ישראליות דאז. דבר נוסף אני רוצה להזכיר, זה לא פעם ראשונה שדרי עומד בפני בית המשפט בשאלת הכשירות לכהן כשר. אני לא מדבר על הלכת דרי פנחסי ב-93, אני מדבר על שני דיונים שהיו לנו בקדנציה של 2015-2019. אתה זוכר, אבי, כשדרי התמנה כשר הכלכלה, ולכן הוא התחיל עם הכלכלה ולא יפנים, היה דיון
בעניינו. ורק הכשר הפנים.
ורק הכשר הפנים, ומי שקרא את שני פסקי הדין, ובמקרה קראתי אותם, דרי עבר שם על הקסקס. זה לא היה זיכוי ותיאור, אמרו נכון, עבר המון זמן, ולא הייתה שום עבירה, ובפסק דין של הכלכלה עוד אמרו שהוא לא חוזר אל אותו.
אמרו שזה על גבול מרחב הסבירות, זה
היה... אתה יודע, מישהו, זרע הפורנות, אבי, לא היה עכשיו, זרע הפורנות היה כבר ב-2015, עוד לפני התיקים האלה, עוד לפני התיק של עבירות המס, כבר אז הם יכשיר אותו על הקטן.
אגב, ואחד השופטים שאז ישב, אני לא זוכר את שמו, הוא התראיין על שבוע האחרון, והוא אמר שבמצב הנוכחי הוא היה פוסל אותו, אז מעניין.
אז טוב. אתה מבין שזרע הפורענות כבר לא היה עכשיו, אלא היה אז, עוד לפני התיקים האלה, כלומר השופטים, הוא עמד מבחינתם על המדרון, והם חיכו לעוד איזה שילך צעד אחד קדימה כדי להדיח אותו לגמרי. זה לצערנו היה בפרשת עבירות המס.
טוב.
אגב, אם אתה הולך אחורה לשר ההיסטוריה, אז אתה זוכר שבהרשעה אז כשהייתה, ב-99, מי שהגיע למעונו של מיד, למעונו של אריה דרי, היה מרן הרב עובדיה. ועכשיו אתה רואה שמי שככה מגיע מיד,
יש לי באמת, אבי...
נתניהו.
אבי, באמת, יש לי תחושה של דז'בו של ההוא זכאי. ומגיעים לביתו, הפגנות תמיכה, אבל אז לא היה לו בית כנסת שתעזור לו, עבר לו כל המחאות האלה, אתה יודע איפה הם נגמרו. הוא גמר עם 17 מנדטים אחרי הפסיקה הזאת, אבל זה לא עזר לו שום דבר.
ובל נשכח שהסיפור הזה התחיל בפרסומים בתקשורת, לפיהם יש תיק של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, 7 שנים של עינוי דין, עד שמנדלבליט אמר שמההר הגדול הזה יצא עכברון, וגם לא. וזה נגמר הערב עם הסיפור הזה של חוסר יכולתו של הרב אריה דרעי להיות שר. כנראה שאין דרך חוקית או משפטית, לא משנה פסקת ההתגברות או ביטול עילת הסבירות, כל אלו לא יחזיר אותו להיות שר, כי בגץ כאמור היום נשען לא רק על עילת הסבירות, אלא מביא עוד כמה תירוצים או הסברים להחלטה שלו, כדי למנוע מהכנסת לחוקק איזה שהם חוקים בעתיד שיחזירו אותו לתפקידו. נפל דבר גדול בפוליטיקה הישראלית, וצריך לראות באמת גם מה קורה בשס, ומה יעשה הרב אריה דרעי בעקבות ההחלטה הזו, כמובן מה יעשה נתניהו, מה הם סיכמו עכשיו בפגישה שהתקיימה ביניהם. עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, הפרשנים, תודה, ערב טוב לכם.
ערב טוב.